قاري ولا نسون مو لا فاكر تودع اسرائيل قصاد كوري ما كانوا قدامي نذكر ما راينو راينو ش מדבריו נשמע שעבירות שבן אדם במקום הן הרבה יותר חמורות מעבירות שבן אדם מחברו. הוא עומד מול התפילה הזאת ורואה אותה בעין מאוד מאוד שלילית. מה שהוא מדבר נהיה, נכון, כללת חכם אפילו התנאי בה, זוכרים? והוא מבשר לחנה שנתקבלה תפילתה. צריך בפסוקים, ואיך שחזם מבינים את הפסוקים, ברור מאוד שמדובר באיש קודש מאוד עליון. לא באדם רגיל, אדם שיודע מתי התקבלה התפילה, ואדם שיודע שמה שהוא אומר אפילו התנאי מתקיים, זה אדם עם עצמות קודש מאוד מאוד כבירות. ולמרות זאת ראינו אותו טועה טעות קשה. יודעים מה? בואו נראה דוגמה. הדוגמה הבאה היא פרק ב', יש שם פסוק מוזר. כשחנה מעלה את שמואל למשכן שילה, שהוא גדל ובין שנתיים הוא מגיע למשכן שילה. אז יש שם פסוק שמחבר לי, תודה רבה, שני דברים שאנחנו לא מוצאים את הקשר ביניהם. איך? מה כתוב? אני מדבר על סוף פרק ב'. וישחטו את הפר ויביאו את הנער ויביאו את שמואל אל אלימלך ותביאו פר תודה. הביאו פר תודה, מביאים לביאים עם המדרשים. גומלים, כשגומלים את שמואל, מעלים אותו עם קורבנות, ואז מביאים פר, וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלימלך. והגמרא פה לא אומר מה השאלה, זאת אומרת, השאלה ברורה. שאין שום קשר בין שני קצי הפסוק. פסוק זה יחידה, פסוק זה לא. יש לי 10 מילים להגיד, 5 פה ועוד 5 פה, בואו נארגן את זה פסוק. פסוק זה משפט, וצריך להיות קשר בין שני חלקי המשפט. אז הגמרא ברכות אומרת, וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלימלך. מה הקשר? זה שני דברים שהם לא קשורים, נכון? שיהיו שני פסוקים קצרים, מה אכפת לי? יש הרבה פסוקים בתנ"ך, לא הרבה, ויש 10 פסוקים תורה שהם רק 3 מילים, ויחן יצחק בגרר, וישחטו את הפר. ואז הגמרא אומרת דבר כזה, סיפור ארוך, הגמרא ברכות. היא אומרת ככה, שכשהעלו את שמואל למשכן עם פר וקורבן עולה, אז התעכבו, חיכו שיגיע כהן וישחט את הפר, ולא מצאו כהן, ולכן התעכבו. ושמואל רואה שמתעכבים, אז הוא אומר להם, מה קורה? למה הוא עושים טסט קדימה? אז הם אומרים לשמואל, כך אומרת הגמרא, גם אם תראה לכם מוזרה, בהתחלה נסביר את המוזרה. הם אומרים לשמואל, תשמע, אנחנו מתעכבים כי אנחנו לא מוצאים פה כהן, שישחט את הכהנים מאוד עמוסים. ושמואל הוא לוי. אז הוא אומר, מי צריך כהן? מה הבעיה? שפיטה כשרה בזר. זאת אומרת, יש מלאכות בקורבן שרק כהן יכול לעשות. אבל מלאכת השחיטה, שחיטת הקורבן, היא מלאכה שגם אדם רגיל, זר זה מי שלא כהן, גם אדם רגיל יכול לעשות אותה. איך מוכיח? טוב, כולם מופתעים. מי אמר את זה? אז שמואל אומר את הפסוקים, עוד מעט נראה את הפסוקים ונראה את ההוכחה שלו. אומר לו אלי, זאת אומרת, לקחו את הנער אלי, ראו שיש לו הוכחות מהתורה, תודה רבה, לזה שבאמת שחיטה קשירה בזר, שחיטה של קורבנות. אז הולכים לאלי ואומרים לו, תשמעו, אנחנו חשבנו ששירת כהנים יכולים לשחוט. בעצם היום תקנה זה הוכיח שגם כולם יכולים לשחוט. ואלי שומע את ההוכחה שלו ואומר לו, שומע את זה, אומר, אתה יודע, אתה צודק, אבל אתה רואה את ההלכה בפני רבך. בסדר? להראות הלכה בפני רבו, העונש לא נחמד. העונש היא מיטה בידי שמיים. למה להראות הלכה בפני רבו מיטה בידי שמיים? זו סוגיה. אנחנו לא לומדים את זה עכשיו. אבל העונש הוא מיטה בידי שמיים. שמישהו חיים מיטה בידי שמיים, אז מה עושים? יש לכם רעיון מה עושים? לא עושים כלום, נכון, מה אנחנו השמיים? יש רבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה אחרי שהוא היה כל כך הרבה שנים, ואז הוא ראה את מישהו, ראה את יהודה בן גרים, אז אמר עודנו לזה בעולם נתן בו עיניו ועשהו גן של עצמות. יש אנשים כאלה שלא כדאי לך שיסתכלו עליך יותר מדי. עוד פעם, וישחטו את הפר ויביאו את הנער אלולי. אומרת אגמר משום תראה, ישחטו את הפר ויביאו את הנער אלולי, מה הקשר בחצי הפסוק? אלא אמר להם אלי, קראו כהן לידי ולישחוט. חזלנו שמואל דאב ומאד רבתה כהן למשחט, ראה אותם שמואל שמחפשים כהן, אמרנו למה לא ידעו רבתה כהן? למה אתם צריכים? שחיטת לי במזר. היו מופתעים, הביאו אותו לאלי. אמר לנהיה לך, אמר לה, מכתיב ושחט הכהן והקריבו הכהנים כתיב. זאת אומרת, הפעם הראשונה שכהן נזכר, אנחנו מדברים על ויקרא פרק א', קורבן עולה, ואיש כי יקריב קורבנו, אם מן הבקר קורבנו. אז יש סדרה של תהליכים, הפעם הראשונה שכהן מוזכר זה בקבלה. יש שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. אני שוחט את הקורבן, צריך להצמיד כלי. קצת יותר יפה מזה, אבל להצמיד כלי כדי שהאדם יישפר לתוך הכלי. ואחר כך צריך להוליך את הכלי אל המזבח, ואחר כך צריך לזרוק את האדם על קרנות המזבח. זה ארבעת השלבים של ההקרבה. שחיטה, קבלה, הקרבה, הולכה וזריקה. אומר להם שמואל, הפעם הראשונה שמוזכר כהן זה רק בקבלה. אז בשחיטה לא מוזכר כהן. אמר למנו שפיר כמה, אתה צודק, מי הוא מורה הלכה בפני רבך וכל מורה הלכה בפני רבו חייב ניתה. הפסוק הבא, יש לכם את הפסוק הבא? ואתה אומר, בי אדוני, חי נפשך אדוני. אני האישה הניצבת עםך בזה להתפעל אדוני, אלא נער הזה התפעלתי ניתן אדוני את שאלתי. אשר שאלתי מאמו, כבב, איך נגיד את כבב בעברית שלנו? זה בעברית. איך נגיד את בעברית שלנו? מה חנה? ותומר זה חנה. אני האישה זה חנה, זה לא שמור. בי אדוני, חי נפשך אדוני. בעברית שלנו? נשבע לך, נכון? בי אדוני זה שמועה. נשבעת לך, ומה היא נשבעת לו? בחיים שלו נשבעת לו. נשבע, היא נשבעת פעמים. בי אדוני, חי נפשך אדוני. בחיים שלך, אני האישה הניצבת עמך בזה להתפעל השם. אתה זוכר אז, לפני שלוש שנים, כשהייתה את התפילה היא, ואתה ביסרת לי שהתקרבת בי, זה אני. מה הקשר בין הפסוק הזה לפסוק הקודם? אז חז"ל אומרים שכשאלי אומר על מישהו שחי מיתה בידי השמיים, אז הוא עובר לביצוע. הוא לא מניף על המחיר, הוא לא צריך את זה אלי. הוא מסתכל כמו שרבי שמעון בר יוחאי מסתכל עליו. אם שמואל חי מיתה בידי שמיים, הגמרא אומרת שהוא נפטר מן העולם לפני גיל 60. כך אומרת הגמרא, שנענו כולם רימים. אם שמואל חייב הלכה בפני, אם שמואל לא ראה הלכה בפני רבו, באמת היה חייב מיתה בידי שמיים, הוא באמת מת בגיל 52. נכון? אבל אם מישהו חייב מיתה בידי שמיים, לא צריך להרוג אותו, לא צריך להתפלל שהוא אהב אותו, לא צריך לתת בו עיניו, לא יודע מה שלא יהיה. תן לו אלוקים, יש לו עוד הרבה שנים, הוא בן שלוש, הוא בן שנתיים. נכון? אבל החזן מבינים שאלי אומר הוא חייב מיתה בידי שמיים, עכשיו הוא מת. עכשיו הוא מת. וכשחנה שומעת שאלי הולך להסתכל עליו, מה שלא יהיה, אז היא קמה נגדו ואומרת, בי אדוני, חי נפשך אדוני, אני האישה ניצבת ממך עם הזה התפעל השם. מה הטיעון? אומרת לו, אל תהרוג לי אותו, אל תעיז להרוג לי אותו, למה? למה לא להרוג אותו? אתה לא זוכר, התפללתי עליו, אל תהרוג לי אותו. הגמרא ממשיכה אומרת דברים מוזרים. הגמרא אומרת, אל הנער הזה התפללתי. איך זה קשור? חסרים פה הרבה חוליות שהגמרא משלימה אותה. כי הפסוקים את הרצף הפסוקים נשמע רמות של מילים שאנחנו לא מבינים מה הקשר ביניהם. מה זה אל הנער הזה התפללתי? אתה זוכר שאני אל הנער הזה התפללתי. חז"ל אומרים שכשאלי רוצה להרוג את הנער והיא אומרת לו, אני התפללתי, אז הוא אומר לה, זה יישמע מאוד קשה, אבל בכל אופן אני אגיד, הוא אומר לה, אני אתפלל, יהיה לך ילד אחר. אז היא אומרת לו, אני לא רוצה את דחיין, הנער הזה התפללת. קשה מאוד להבין את אלי, נכון? אם מישהו שבר לך, מה הוא שבר לך? פוס, אני מחזיק ביד. אז מה הוא אומר? הוא אומר לך, אל תדאג חמודי, אני אקנה לך חדש, נכון? אבל ילד, לא קונים חדש. היא אומרת, אני לא רוצה שהילד שלי ימות, אז מה אני אומר, אני אביא לך אחד אחר? מה, תביא לי מהסופר? ואם תביא לי אחד אחר, אה, בסדר, טוב, אז תהרוג אותו? מה זה, זה ילד? מה, אפשר להחליף ילדים? אלי אמור להרגיע את חנה כשהוא אומר לה, אני אביא לך אחד אחר? איך הוא מציב? איך בכלל החזן מבינים שאומר משפט כזה? זה לא יכול להיות. זה לא אנושי, נכון? זה כל אדם בעולם יודע מה זה מערכת יחסים בין ילד לאמא, ואמא לא אמורה, היא רק צריכה לקבל התקפת זעם כשהיא שומעת פתרונות כאלה. מי להרוג אותו? אלא, אני אביא אחד אחר. אז קודם כל רואים שהוא יכול להבטיח אחד אחר. לא כולם יודעים להבטיח את זה, נכון? עוד פעם רואים, מצד אחד רואים קדושה עליונה, מצד שני רואים מה? רואים בעיה גדולה. אז אנחנו צריכים להבין את אלי. כבר דיברנו על אלי, צריך להבין אותו. שלא עלינו, שכולם יעלו ימים בבריאות, יש אסונות, בוא נאמר שאין אסונות. היו אסונות בעולם. היו אסונות שהאימהות מאוד מאוד לא רצו אותם. חנה זה לא הראשונה. היו אחרי עוד הרבה. שלא עלינו, איבדו בן. לאבד בן זה אסון נוראי, נכון? אם ילד מת, אם חס וחלילה יש תאונת דרכים, התנגשות, באים החובשים ואומרים, הילד מת. אז האמא בוכה, אז מה הם יגידו לה? אי אפשר לסובב את הגלגל אחור, זהו. זה עצוב, זה זוועה, זה נורא, זה אסון כביר, אבל אין מה לעשות. יש חוקים בעולם. אם הוא מת, הוא מת. לצערנו הרב יש המון אמהות שמתו להם ילדים, והם כולם כאבו את זה מאוד, הצטערו על זה מאוד, אבל זהו. אבל אי אפשר, זהו, מה ואת זה בדרך כלל בלתי הפיך אם לא תמיד. זהו, אין מה לעשות. רואים שאלי מתייחס פה אל המציאות הזאת כאל מציאות, מבחינתו זה כמו תאונת דרכים. אם שמואל הורה הלכה בפני רבן, שמואל חיה ביתה, זהו. בא חנה אומרת לו, מה, אני התפלתי. זה לא, אלי מרגיש שאין לו בבחירה חופשית. אלי מרגיש שהוא מייצג האלוקים פה. מיטה בידי שבן פרשות כבר אלוקים יערוב אותו, אלי מבין, אני אלוקים. שימו לב, הוא גם עושה את זה, הוא עושה את זה בכוחות רוחניים שאלוקים נותן לו. לזה הוא ניגש לעשות. הוא חושב שהוא מסוגל להסתכל עליו והוא ימות, הוא מבטיח לה שהוא ייתן לבן אחר במקומו. הוא מסוגל, יש לו עוצמות רוחניות עליונות מאוד. הוא אומר, אני אחראי על דבר האלוקים בעולם הזה. ואם מישהו ראה לך בפני רבו, אז אנחנו לא עוסקים עכשיו בזה למה הוא חייב מיטה. אולי אחר כך נעסוק, זה קשור. אבל אין מה לעשות, זה עצוב לי מאוד. האמירה הזאת, יהיה לך תינוק אחר, זה לא אל תדאגי בסבבה, יאללה שימות, נביא לך אחד יותר חמוד. זה לא כך. זה אסון גדול, אבל כבד, אבל החיים ישכו ותזכי אבנים אחרים בעזרת השם, זה מה שהוא אומר לו. זאת אומרת שמבחינת אלי הדברים מוחלטים. אצלנו שום מידה לי יש שמה, אם אתה רואה רובן חובן אליך, אתה מסיק מסקנות, נכון? ברוב המקרים אתה מעדיף לתת את הכסף. אבל אומרים מיטה בידי השמיים, לא. זה נראה לנו פחות מסיבי, פחות מאיים. אבל אצל אלי זה בדיוק הפוך. אצל אלי תראה לו תותח, זה לא מדבר אליו, אבל כשהוא מיטה בידי השמיים, זה מוחלט, זה בלתי, זה אלוקי, זה עכשיו קורץ, לא כל מה שבשמיים יורד עכשיו לארץ, עם כל הכאב שבדבר. אז כשחנה אומרת לו, לנער הזה התפללתי, אל תביא לי אחד אחר, אני רוצה את זה, מה אני צריך להגיד? זה אבוד, זה לא בידיים שלי. זה אלוקי. ולמרות זאת מה? אלי בסוף נשבר. תמיד כשאלי מתווכח עם חנה דרך אגב הוא נשבר. תמיד כשהוא מתנגש עם חנה, הוא בסוף אומר שהיא צודקת ועוד נגיע לזה למה זה כל כך חשוב ולמה זה כל כך גדול. אבל הדמות של אלי הולכת ומתבלטת אלינו עוד פעם. שמבחינת אלי לעולם הזה אין ערך אמיתי. יש ערך אנושי. ואם אתה בן אדם, אז הערך האנושי הוא כל מי שממלא אותך. אבל מבחינת אלי, כל העולם הזה צריך להיות מסוגיות מובט, נראה, מובן, דרך עיניים אלוקיות. ועיניים אלוקיות יש רק בתורה. העולם הזה חוץ מתורה לא ממש מעניין את אלי. הוא בן אדם, הוא רגיש, הוא עדין, אבל כל זה שטויות. יש מערכת אחת מוחלטת. יש... מי שבעולם הזה, בעולם הזה, אלי חי את הנצח. ואת הנצח אנחנו מגיעים דרך תורה. ולכן עוד פעם, יהיה קשה, אז יהיה קשה, מה זה קשור? שמואל בא ואומר לו שהייתה נבואה רעה, אז תהיה נבואה רעה. יש לי דרך, יש לי תפקיד, יש לי עבודת השם, יהיה לי קשה, לא יהיה קשה, לא חשוב, עבירות של אדם לחברו, זה לא נורא, זה לא נעים, אבל אפשר לטפל, ואין המקום זה נורא. מאותו מקום באה גם מה? באה גם חוסר ההכרה בתפילה של חנה. זה שחנה לא התפעלה שאין כל כך ארוכות, וזה שאלקנה כל כך נבעל מהתפילה, וזה שאלי כל כך מנסה לחסום את התפילה, זה אומר שזה לא אלי בבודדת. זה אומר שאלי הוא חלק מעולם שלם, מתנועה שלמה, מבית נדרה שלם, מקו מחשבתי כזה ששולט באותו דור, שככה רואה את מי הדברים. מה יש בעולם? הלכה. לא, אתה לא חייב. אתה רוצה לאכול גלידה, תאכל גלידה. אבל אנשים רציים אוכלים רק מה שההלכה אומרת להם. וכשההלכה אומרת להם לא, הם לא, הם מוחקים את החיים הפרטיים שלהם בגלל שהם רוצים להיות רק מה שאלוקים אמר. ולפי המהלך הזה מה קורה? לפי המהלך הזה חנה לא צריכה להתפלל, נכון? למה חנה לא צריכה להתפלל? למה בכלל צריך להתפלל? למה בכלל צריך להתפלל? צריך להתפלל. איך נדע על מה להתפלל? כל מה שאתה רוצה להתפלל עליו זה מה? זה דברים שאתה חושב שכדאי שהם יהיו. המחשבות שלך הן אנושיות, המחשבות שלך הן חומריות, מי אמר שאתה צודק, וגם אתה צודק למה זה מעניין את אלוקים, ולמה צריך להתעסק בזה בכלל, אם אתה באמת רוצה להיות רק במקום הגדול הזה. חנה רוצה בן, אם חנה רוצה להתפלל, אם אתה רוצה להתפלל, אתה יודע על מה אתה יכול להתפלל לפי הגישה הזאת? רק על מה שכתוב בתורה. מה למשל כתוב בתורה? כתוב בתורה שצריך להמליך מלך. אז אתה יכול להתפלל את צמח דבר דרך עמך עצמו. כתוב בתורה שצריך בית מקדש. אז אתה יכול להגיד, ויצא השם אלוקינו, עמך ישראל ואתה משיב, והשם יתעבור על דבר ביתך. בתורה כתוב שם ישראל יצא בבית ישראל, אתה יכול להתפלל כבית מקדשנו, נכון? מה שכתוב בתורה, מה שמבין מתוך התורה, בתורה כתוב מה אלוקים רוצה. רק בתורה כתוב מה אלוקים רוצה. ומה שלא כתוב בתורה, לא. ולכן אם מישהו רוצה שיהיה לו ילד, הוא יכול להתפלל את זה. יכול, כולם יכולים. אתה יכול להתפלל גם על מסטיק בזוקה. אתה יכול להתפלל שלחברותו שלך יצמח פנס בעל. אתה יכול מה שאתה רוצה. השאלה, מה אמיתי ונכון וחשוב ומחובה. מי שרוצה לחיות את הנצח, את האלוקות, מה הוא מתפלל? אם הוא רוצה שהוא יהיה לו ילד, הוא מתפלל? זה תלוי. בשאלה, האם לפי ההלכה צריך שיהיה לך ילדים? והתשובה היא מה? התשובה היא שגברים מחויבים מפני הרבייה, ונשים לא מחויבות מפני הרבייה. אני יודע שבלי נשים לא יהיו ילדים, נכון. אבל בכל אופן, זה משנה מפורשת, וככה ההלכה מנוסחת, שנשים, כל מה שנשים מסכימות להוליד ילדים ולגדל אותם, זה לא בא בעקבות חוב, זה בא בעקבות חסידות, התנדבות שלהם. התורה לא מחייבת אותם. גבר עושה עבירה אם הוא לא מתאמץ להוליד ילדים. נשאל לא. בכלל לא עבירה. ואם זה לא עבירה, סימן ש... סימן שמי אמר שצריך להיות לך ילדים? מי אמר? מבחינת האישיות הפרטית שלך, בטח שאת רוצה להיות אימא. זה הדבר הכי יפה. הכי ראשוני. לרצות לא להיות הכרה, זה אחד הכלים הכי גדולים. אבל חנה לא רוצה להיות אישה, היא רוצה להיות קדושה, היא רוצה להיות אלוקית. היא רוצה לחיות את הנצח, היא רוצה לחיות את הנשמה שלה, היא רוצה להיות דומה לשרה ריקה אחרי ולאה. זה מה שהיא רוצה לחיות. היא לא רוצה להיות 70 קילו ו-70 שנה ולעבור אותה וזהו. היא לא רוצה להמיר את הכל באיזה, היא מוכנה להקריב קורבנות כבדים מאוד, היא מקריבה קורבנות כבדים. היא אומרת, אני נורא רוצה בן, אז מה אם אני רוצה? אם אלוקים היה רוצה, הוא נותן לי לבד, נכון? זה לא פותר אותנו ממאמץ. אם אלוקים היה רוצה, התפילים ירדות לי על הראש לבד, נכון? זה לא פותר אותי ממאמץ, למה? כי יש דברים שאלוקים אומר להתאמץ, להשתדל. זה מצוות עשה להניח תפילים, והיו לתות טובה בעיניך. אני אנסה. מה שאלוקים אומר לי להתאמץ, אני צריך להתאמץ. מה שאלוקים לא אמר לי. אז אם אני רוצה לחיות נמוך, תחיה נמוך. אני רוצה לגור פה, אני רוצה לגור שם, תעשה מה שאתה רוצה, זה לא בעל משמעות פנימית גדולה מדי. אם אתה רוצה להיות רק במקום הגדול הזה, ומעטים האנשים שיכולים לשאוף בכלל לחיות רק חיים כאלה, אז חנה לא מתפיית על בני. ומה פנינה בעצם עושה לך? פנינה מנסה לשבור אותה. פנינה אומרת, אם תתפיילי יהיה לך בן, אבל חנה אומרת לו, אני לא רוצה להתפייל בשביל בן. אל תעשי אותי קטנה. אל תמכרי לי את הקדושה שלי בשביל החוויה שלי. חוויית האימהות היא חוויה מסעירה גדולה מאוד, אבל קרבת האלוקים שלי, הצדיקות שלי, היא לאין ערוך יותר גדולה. אני לא רוצה. פנינה בעצם אכזרית כלפיי. כי אם אני אקשיב לך, אז אני אחזור להיות קטנה. לא רוצה, לא רוצה להיות אישה קטנה עם ילד. אני רוצה להיות אישה גדולה. עם ילד כן, ואם לא, אז לא, אני אקבל איסורים. אז התפילה, לא התפילה מפחידה אותם, התפילה על משהו פרטי מפחידה אותם. תפילה על משהו אישי מפחידה אותם. אז מה אתה עושה חנה? מה אתה עושה חנה? בוא נראה מה היא עושה. אני חוזר פרק א'. כתוב מפורש מה היא עושה. איפה כתוב? פסוק י' א'. פסוק י' מתאר שהיא מעט נפש ותתפלא אדנה וכדומה, ואז פסוק י' א' מפרט מה עושה חנה. פסוק קצת ארוך, אבל נחזיק מעמד. ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם ראות תראה בעוני אמתך וזכרת אם לא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. התפילה שלה היא לא בדיוק דומה לתפילות שלנו, נכון? בתפילה שלה זה נדר. היא עושה עסק עם אלוקים. ככה כתוב. ביזנס. אם אתה תראה בעוני אמתך, ואם זכרת אני ולא תשכח את אמתך, ואם נתת למתך זרע אנשים, אתה נותן לי, אתה מקבל בחזרה. מה? מה היא מבטיחה התמורת? ונתתיו להשם כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו. שני דברים. מורה לא יעלה על ראשו, בפשטות כך חז"ל אומרים, הוא יהיה נזיר. יש מחלוקת תנאים מה פירוש מורה לא יעלה על ראשו. מורה זה פחד, או מורה זה תער. או שהיא מבטיחה לאלוקים שהילד הזה לא יפחד מאף אחד, או שהיא מבטיחה לאלוקים שהילד הזה יהיה נזיר. שתי הבטחות שהיא לא יכולה להבטיח, נכון? היא לא יכולה להבטיח. איך היא יכולה להבטיח לאלוקים שהבן שלה לא יפחד כל החיים? לא, מה, את שולטת בו? מה, את שובעת עליו? מה? אף פעם בחיים הוא לא יפחד, זה לא יכול להיות. אפשרות שנייה שהוא יהיה נזיר, אישה לא יכולה להחליט לעת שיהיה נזיר. היא יכולה לתלות לו תמונות של נזירים סביב המיטה ולשיר לשירים על נזירים וסיפורי עלילה ושלל קרבות על נזירים ולהגיד שאם הוא יהיה נזיר הוא יקבל הרבה טופי. הכל היא יכולה, היא לא יכולה לעשות אותך נזיר. אמא שלך לא יכולה להגיד לך, תשמע, שכחתי להגיד לך, אבל אתה נזיר מאתמול. זה לא עובד, אין לה כוח לזה. אין לה כוח לזה. כך מקשה פה הרד"ק. אז איזה פירוש שלא יהיה לא מובן מה חנה אומרת בעסק שלה. אז רש"י אומר, ונתתיו להשם, היא יכולה לתת את הבן שלה להשם? מה, היא תקריב אותו קורבן אדם? מה הכוונה נתתיו להשם? היא יכולה להקדיש אותו? מה, בכבשה שלה שהיא תקדיש אותו? הוא יהיה עבד? הוא רכוש שלה, האם היא יכולה למכור את הבן שלה לאן שהוא? מה זה נתתיו להשם? יש לה שתי התחייבויות כשאנו להגיד, להבין בכלל מה היא מתכוונת. מה זה נתתיו להשם? אומר רש"י, מה זה נתתיו להשם? יהיה ראוי לתיתו להשם. אני מבטיחה לך שהילד הזה יהיה ראוי לתיתו להשם. את יכולה להבטיח מה? שתשתדלי לחנך אותו טוב, ואז בעזרת השם הוא יהיה ראוי. את יכולה. את יכולה להבטיח זה משהו. אז פסוק י"ד אנחנו רואים ביזנס. חנה מציעה לאלוקים עסקה טובה. שמע, אלוקים שווה לך, נכון? אם אתה נותן לי, אני אשפר אותך בחזרה. אבל ההבטחות שלהם הבטחות שקשה מאוד להבין איך היא מסוגלת להבטיח אותם, כי זה לא בידיים שלהם. אבל בואו נלך לחלק הראשון של העסקה. כל הפסוק הזה עסקה לא מוצא חן בעיניך, נכון? זה לא בדיוק תפילה. כשאתה רוצה משהו, אתה אומר, תשמע אלוקים, תראה מה אתה עושה ככה, אני מסדר אותך במשהו. זה לא בדיוק תפילה, נכון? זה נראה יותר כמו מסע ומתן. היינו מצפים שהתפילה הגדולה והניסעה שחזר מדברים עליה כל כך הרבה בהתרגשות, יהיה משהו יותר משהו ביזנס. בואו נלך לחצי הראשון של הפסוק. ואתה אומר, השם אלוקים, אם ראו תראה בעוני אמתך. למה כתוב האות עברית? כי הייתה להם כזאת עברית כזאת קשה ומסובלת? ממש לא. העברית שלהם הייתה מדויקת. ואם היא קשה לך ומסובלת, זאת אומרת, אתה לא מבין מספיק טוב מה כתוב שם. היה צריך להיות כתוב, אם תראה בעוני אמתך, וזכרת אני לא תשכח את אמתך, אני אתה למתך זה רע אנשים, מה זה אם ראו תראה? אומר רשי, יש מישהו עם רשי? לי יש רשי, אני רוצה שאתם תקום, כי לא תאמינו לי שזה מה שרשי אומר. אם ראו תראה, אומר רשי, רבותינו דרשו במסכת ברכות מה שדרשו. שמעתם בעם רשי כזה? אומר רשי, רבותינו דרשו מה שדרשו. רשי תחליט. אתה רוצה להגיד למה דרשו או אתה לא רוצה להגיד למה דרשו? תסגר. אין כזה רשי אחר. אני הקטן לא זוכר פחות. בכל יש, כל פעם שכתוב בבלי שרשי אומר לא יודע, אז רבי עקיבא גם מראה לך את כל הרשימה. יש איזה 19 מקומות כאלה. אבל פה רשי לא אומר אני לא יודע. רשי אומר רבותינו דרשו מה שדרשו. מה רצית להגיד לי? מה רשי אומר? רשי אומר, תשמע, יש פה מדרש, וואי וואי וואי, אין לי אומץ להביא אותו. אבל כדאי לך להציץ, נכון? פחד של מדרש, אומר רשי. וואלה פחד. אז בואו נתפוס אומץ ונראה לאן רשי שולח אותנו. אם ראו תראה בעוני אמתך, אומרת הגמרא. כל הגמרות שאנחנו מדברים עליהן היום, זה ברכות דף למד א' עמוד ב'. זה עמוד גדול 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 שכולו עוסק. נעשה עוד חזרה ותזכור לבד. הגמרא אומרת ככה. אם ראו תראה, אם ראו מוטב, ואם לאו תראה. בעברית שלנו, אומרת לך אלוקי ואלוקים, אתה נותן לי בן, זה סגור. אני לא שואלת אותך. אם ראו, עשר. ואם לא, אף אחד לא שואל, אתה תראה. מי שואל אותך? אני קורא את השון הגמרא. אם ראו מוטב, ואם לאו תראה שלא בטובתך. אתה נותן לי בן. איך אתה רוצה, רוצה נחמד, בטוב, יהיה בטוב. רוצה לא בטוב, יהיה לא בטוב. למה מי התחנה שאתה יכולה לדבר על אלוקים כאן? אז יש לה פתרון. חנה מצאה אקדח שיכולה להיה בו על אלוקים. חנה למדה תורה טוב, פרשת נשוא. בפרשת נשוא יש פרק שעוסק בפרשת סוטה. סוטה זה אישה שהסתתרה עם מישהו, ובעלה חושד אותה, מקנה בה. ואז הוא לוקח אותה למקדש, ושם משקים אותה את המים הערבים, ומה כתוב בסוף? שאם באמת היא עברה עבירה אז לא נעים להיות שם באזור. אבל אם היא לא עברה עבירה וסתם חשדו בה, ונקטע ונזרע זרע. אומרת חנה, סגרתי עליך אלוקים. אני עושה את עצמי, אני אעבוד על אלקנה כאילו אני מתייחד איתי מישהו. ואלקנה היא כן אלי. ויקח אותי ואתה ואשקר אותי והרי אני לא עשיתי שום דבר ויהיה לי ילדים. אז אלוקים, מה אתה מעדיף? כך אומרת הגמרא. אם ראו מוטב ואם לא תראה שלא בטובה. אמרה, אם אין את הפקדני אני הולכת ועושה עצמי מסחת עם איש אחד ובעלי רואה אותי וחושדני ומלכה לי אצל כל המשקות עם מאמרים נמצאת אני תורה ואז אתה בבעיה. למה אתה בבעיה? כי אתה כתבת בתורה מה? התורה שלך, מה אתה עושה? אכלת אותה. ואתה עליך לפקוד אותי ותן לי בן, שכתבת בתורה, אם לא נטמע, ונקטע לנסרע לזרע. ואם ראו תראה, ראה בטובה, כדי שלא תראה שלא בטובה. כאילו עדיף פה שיהיה לך נחמד, משהו שיהיה לך בכוח. זה באמת, אנחנו מבינים למה רשי לא כתב את זה, נכון? משום שזה שטותי להם על אלוקים. למה שטותי כל כך? כי אי אפשר להם על אלוקים. כי אם אלוקים רוצה, אז חנה מתה על המקום, נכון? לפני שהיא מספיקה לממש את כל האיומים שלה. ואם הוא רוצה, אלקנה לא אלקנה לה. ואם הוא רוצה, היא לא תצליח להסתתר עם אף אחד. מה את עושה משחקים לאלוקים? אלוקים זה איזה מישהו שתכוונה לסגור אותו בפינה? מה הרעיון הזה? אבל הקושייה היא הרבה יותר גדולה. המהפכה היא יותר גדולה. המדרש הזה מציין איזו מהפכה פנימית, רוחנית, נוראית, שחנה מחוללת פה. כי אני חוזר שוב על עקרונות בית המדרש של אלי. עקרונות בית המדרש של אלי זה שהחיים לא חשובים. החיים נועדו רק כדי שאפשר יהיה לקיים בהם הלכות. מה שקיים בעצם בעולם זה רק תורה ומצוות. העולם קיים כדי לעשות דרכו תורה ומצוות. אתה יודע למה יש לך ראש? בשביל להניח על התפילים. בשביל ללמוד בתורה. זה בשביל... למה יש לך יד? בוא נחשוב איזה מסוד, אפשר לעשות ביד. לא מעניין אותי. אולי כן מעניין אותי, אני אתגבר על זה, כי אני רוצה לעבוד את השם. העולם, כך אומר בית המדרש שלי, ולפעמים הוא טוען שהיהדות אומרת ככה, לא רק הוא אומר את זה. העולם קיים בשביל אלוקים, אנחנו קיים בשביל אלוקים. חוץ מזה, אם זה מסתדר אולי נחמד, לא מסתדר אולי נחמד. לא מעניין נחמד. הכל אלוקים. אנחנו חסרי משמעות, אנחנו יש לנו ערך רק אם נעשה את רצון השם. ולפי חז"ל בגמרא הזאת באה הכנה ואומרת, לא אני קיימת בשביל התורה, התורה קיימת בשבילי, נכון מה שאומרת? זאת אומרת, אני רוצה בן, למה ככה אני רוצה? ואני עכשיו אקח פסוק שבכלל לא זה הייתה מטרה שלו, ואני אעשה תרגילים, אני אשתמש בתורה כדי לממש את הרצונות שלי. פרשת סוטה לא נועדה לעשות תרגילים לקרב תלוקים, נכון? פרשת סוטה נועדה לאיש שבאמת חושד את אשתו, באמת. וכדי לחפר על חשד השווא ועל העלבון ועל בנות הפנים, התורה מבטיחה לה שיהיה בסדר, נכון? חנה באה ומשתמשת כמו איזה עורך דין שמצא פרצה בחוק ועושה הפוך על הפוך מכוונת המחוקק, נכון? אתה מחוקק הוא לא אלוקים, ושום צו פרצות. חנה באה כביכול, היא לא חושבת ככה דבר, ואומרת, אני רוצה בן, זהו, זה הדבר הכי חשוב בעולם. ואני כופף את אלוקים ואת התורה הקדושה שלו כדי שזה יסתדר איתי. אני עכשיו המרכז, כך אומרת. איך היא יכולה להגיד לבוא? זאת אומרת, היא נהייתה אגואיסטית פתאום? היא נהייתה אישה קטנה פתאום? היא פתאום החליטה שהתורה היא רק כלי שרת קרדום לחפור בו? אם היא הייתה כזאת, אף אחד לא היה כותב את זה בתנך. ושמואל הנביא לא היה נולד מהתפילה הזאת. וחז"ל לא היה לומדים תלכות תפילה מהתפילה הזאת. ודאי שלא. יש פה משהו אמיתי. מאוד מאוד אמיתי. יש משהו כנה, שאנחנו צריכים להבין אותו. אנחנו צריכים להבין איך זה יכול להיות שהתפילה הזאת, תראו, אם זו התפילה שלה, אז זה כבר לא התפילה שלה. זו שאלה על היחס לעולם. האם אלוקים נמצא רק בתוך התורה, כמו שאומר לי, או כמו שהוא נמצא בכל מקום? כולם יודעים שאלוקים נמצא בכל מקום. אלוקים נמצא בכל מקום? כן. אלוקים נמצא בכל מקום. ברור אבל שאלוקים לא מתגלה בכל מקום. במבואות מטונפים למשל, אסור לך ללמוד תורה. למה? כי מי ברא את המבואות המטונפים? אלוקים. אלוקים לא יכול לרץ כבודו, אז גם במבואות מטונפים הוא נמצא, נכון. אבל אלוקים קיים שם, אבל הוא לא מתגלה אליהם. הכל אלוקי, אבל יש מקומות שאלוקים מתגלה דרכם יותר, ויש אלוקים שאלוקים מתגלה דרכם עוד יותר. בעם ישראל אלוקים מתגלה מאוד, בעם אחרים מתגלה פחות. בעולם הוא מתגלה, בארץ ישראל הוא מתגלה עוד יותר, בירושלים עוד יותר, בית המקדש הוא מתגלה עוד יותר. בחתיכת עץ הוא קיים, תכון מתגלה, בתוך התורה הוא כן מתגלה. יש מדרגות, נכון? יש מדרגות בעולם. אז כולנו מאמינים שאלוקים ברא את העולם, אבל מלוא כל הארץ כבודו זה במשפט יותר מסובך. האם מלוא כל הארץ כבודו? מבשרי אחזה אלוה, שמעתם את הפסוק הזה? כן, למרות זאת אני לא הייתי ממליץ לאף אחד שספר ההלכה שלו יהיה בסדר. כי בשרך לפעמים אומר לך הלכות, לפעמים אומר לך, קרה פעם למישהו שבשרו אמר לו לעשות משהו שהוא לא בדיוק לפי ההלכה? לא קרה לכם, אבל זה יכול להיות. יכול להיות. הבשר שלך זה לא בדיוק מקור מוסמך לבירור הרצון האלוקי, נכון? אני רעב, רעב סימן שאלוקים רוצה שתאכל, לא בדיוק. איך כתוב אצל בתורה? ולא תתוח ולבחן אחרי נכם אשר אתם לפעמים אחרים. לא כל מה שבא לך זה בהכרח גם ביטוי מיידי לרצון האלוקי העליון. בשביל זה יש לנו את התורה. בתורה כתוב מה אלוקים רוצה. בשאר המקומות כתוב מה אלוקים רוצה. אלוקים נמצא בטבע. בטח שכן. אתה יכול להגיד מה רבו מעשיך השם כולם וכמה עשית על הארץ כמיניך? זה כתוב בתוך התורה? אתה מסתכל על נוף, אומר מה רבו מעשיך השם, הנוף הזה כתוב בתורה? יש בעולם האנושי שלנו יכולת להיפגש עם אלוקים, בואו. אנחנו נפגשים עם אלוקים גם דרך הטבע. אתה רואה נוף, אתה רואה חוקים, אתה רואה חיות, ציפורים, אתה רואה הרבה דברים בעולם. אתה יכול להתמלא בהתפעמות ובהשתאות. ואגיד, אתה רואה את אלוקים, נכון? אבל השם טוב היה יוצא ליערות, השם ירחם, פודוליה, לא יודע מה זה, אבל נשמע משהו זוועתי. אז בארץ ישראל, בטח שהקדוש ברוך הוא מתגלה לא רק דרך האותיות, נכון? ברור שנכון. אבל זה נורא בעיה לנו. כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בכל מקום הוא גם מתגלה וגם מסתכל. זאת אומרת, זה נכון שמבחינתך זה לא קיש, זה נכון להלך על ההלכה. זה שאנחנו נוהגים להתנמנת בתפילה, זה לא רק ככה סתם בעיה, זה סימוכים, כתוב כל עצמתה התאומה. אבל זה בעיה, למה? כי מבשרי אני לפעמים חוזר אלוקה, ולפעמים אני חוזר מבשרי חבורת שדים מרושעים. קורה כזה דבר. בטבע יש גם את אלוקים וגם דברים מאוד לא אלוקיים. אם אדם מחליט לחיות לפי הטבע שלו, לא הטבע הפנימי, הוא סומך מעכשיו על היצרים והתאוות שלו, לא בהכרח יצמח לנו טיפוס קדוש ועילאי מדי, ממש לא בהכרח. כשאתה מנסה להגיד אם יש אלוקים בטבע, יש אלוקים בטבע. אפשר לפעמים להתרגש מזה, כן. אבל להתייחס לזה בתור מורה דרך, בתור אם אני רוצה, סימן שאלוקים רוצה, זה כבר קטסטרופה. כי בנהר החיים זורמת הרבה קדושה וזורם הרבה ביוב גם, כן. וזה שאתה רוצה משהו, או לא תמיד יש לנו מושג אם זה בא משור שמתך התאורה, או משור שיצריך הממובטים, לא תמיד באומים. אז מה אם בא לך? אז מה אם זה קיים בטבע? אז מה? אז אני רוצה. ולכן כשאתה רוצה משהו, צריך להתייחס לזה בצורה מאוד מאוד מוגבלת. קרה לכם פעם שרציתם משהו, מתחרטתם? עוד לא הספקתם להיות פה בעולם הזה, אבל קרה פעם למישהו? מישהו רוצה לשתף אותנו? אבל, מי שרוצה, שיעשה את זה בספר שיעור. אבל, קורה לפעמים, קורה לפעמים שאתה נורא רוצה מתפלל שיקרה משהו, ואז אתה אומר, איזה באסה שזה קרה. או שאתה אומר, השם איזה נס שזה לא קרה. אחרי שעובר התקופה. לפעמים נורא נורא רוצה משהו. אחרי זה מתברר לך, שאתה אומר. למה? כי הפרמטרים שלי הם אנושיים. אני טועה לפעמים. מה עושה פה חנה? צריך להאמין, היא מזעזעת את כל המערכת. חנה אומרת, אני רוצה בהם, וזה הדבר הכי חשוב בעולם. התורה היא משנית, התורה היא תפילה אליי. את רוצה בן, אם אישה רוצה בן, סימן שגם אלוקים רוצה בן. כל מה שאתה רוצה, סימן שגם אלוקים רוצה. אתה לא יודע מאיפה בא הרצון הזה, נכון? מה שכתוב בתורה, אני בטוח שאלוקים רוצה. אז יש הרבה כאלה שאומרים, יש להם רעיון מה חנה תעשה. חנה תתפלל שיהיה לה בן, כדי שיהיה עוד בן לעם ישראל. היא תהיה כללית. היא לא תרצה שיהיה בן רק לעצמה, אם תרצה שיהיה עוד בן לעם ישראל. אז יש פה פתרון הרבה יותר פשוט, נכון? אני יכולה להתפלל שהשכנה שלי יוולד בן, ואז לעם ישראל יהיה עוד בן, נכון? למה צריך לקבוע גם לאלוקים איפה זה? זה לא משכנע, בקיצור, זה לא זה. אל תנסו לברוח ולהפוך את חנה מתאימה לקוביות שלכם. חנה לא התפעלה של השכנה שיהיה בן. היא לא רוצה שלעם ישראל בן, היא רוצה שלה יהיה בן. ושוב, הגמרא הזו בברכות, שאלה שככה מפחד להביא אותה, הגמרא שבכלל מזעזעת אותה. היא הופכת את הכל. איך חנה הגיעה לזה ואיך הגיעה לזה בקדושה? רק תגיד לי כמה דקות כדי שנדע. עוד 3 דקות. מה חנה עושה כדי לפתוח? חנה לחודה. אמרנו, זה לא רק חנה לחודה, זה כל הדור תקוע. מה חנה עושה? איך חנה משחררת? איך חנה... תגידו, אלוקים רוצה שחנה יוולד בן? אתם לא חנה, אתם לא אלי. אתם יושבים פה מפרספקטיבה היסטורית. אלוקים רוצה שחנה יוולד בן? נראה לך שכן? למה נראה לך שכן? כי זה שמואל, בסוף אנחנו יודעים, זה שמואל. הוא חידש את הנבואה, הוא חידש את המלוכה, מכוחו נבנה בית המקדש, בסופו של דבר. זה לא סתם אחד. אותך אלוקים רוצה שתהיה? מה אתה עושה ככה? בטוח שהוא רוצה. אתה יודע למה בטוח שהוא רוצה? כי אם הוא לא רוצה, לא היית פה איתנו. אצל אלוקים אין התבלבלויות. אין נולד בלי כוונה אצל אלוקים, נכון? יש 3 שותפים באדם. יש כאלה שאולי לא רצו. אבל אלוקים, אם אולי היה צריך אותך עכשיו פה, אז לא היית מגיע. זה לא ברח לו בלי כוונה, שרף צ'ידון, נשמה התגלגלה על פס היצור. אז זה נכון על כל אחד. זה נכון שבדיעבד אחרי שהוא נולד, גם כאלה שדרך אגב נראה לכם שהדבר הכי מתאים זה היה שהם לא נולדו, אלוקים רצה שהם יבלדו. אז בדיעבד אנחנו יודעים שאלוקים רצה, אבל אנחנו לא יכולים לדברים בדיעבד, אנחנו מדברים קודם. אנחנו נראה את מקורות, אבל אנחנו נחשוף את מה עשתה חנה בעזרת כמה דברים. יש פה כמה כלים, כמה דברים בפרק שיתנו לנו כוח. הדבר הראשון זה פרשת נשא. כי פסוק י' יש שתי פרשות, נכון? פסוק י' יש פרשת סוטה. משתמש פרשת... ככה גמרא מבינה! ומה הפרק שבא אחרי פרשת סוטה? מפני מה אני סמיכה פרשת סוטה לפרשת נזיר? בפרק י' פסוק י' יש אם אני לא תיתן לי בן אני אעשה את זה מסוטה, ואם תיתן לי בן אז הוא יהיה נזיר, נכון? היא מחברת פה את פרשת סוטה לפרשת נזיר. זאת אומרת שאנחנו, שזה הלב של פרשת נזיר, אנחנו נצטרך להתבונן קצת פרשת סוטה פרשת נזיר בקשר שביניהם כדי להבין מה חנה עשתה. והמפתח הרבה יותר קודם זה פסוק א'. פסוק א', אם אני הייתי כותב אותו הייתי גוזר חלק ממנו, נכון? כי פסוק א' מספר למי זה אלקנה. ושמו אלקנה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוחו, בן צוף. זה איך קוראים אלקנה, איך לאבא שלו, איך של סבא שלו, איך לאבא של סבא שלו, איך לסבא של סבא שלו. למה זה מעניין את הסבא של סבא שלו, איך קוראים את סבא של סבא שלו? איך זה מוסיף על הבנת הספר? זה מוסיף. איך אני יודע זה מוסיף? כי איך היה זה רק אתם? לא כל מי שרוצים לספר על המנה שמספרים את השושלת שלו עד שישה דורות אחורה. אם פה מספרים את השושלת, סימן שרק ככה אפשר להבין מה קרה פה. אז מה עושים עם השושלת הזאת? לאיפה שולחת אותנו? פותחים דברי הימים. דברי הימים יש את כל השושלות. וכשפותחים מדברי הימים, מגלים את הסוד הידוע, שמה? שאלקנה הוא צאצא של קורח. אתה מוצא את הסדרה הזאת של השמות, ואתה המשיך איתה בדברי הימים, עד שאתה מקבל את קורח. ואת קורח אנחנו מכירים. אז יש לנו כבר שתי פרשות שאנחנו צריכים להסתכל בהן בספר במדבר. נשא וקורח. אז נסתכל לה, כל טוב. כן.